חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. תת אלוף ברק חירם הוא קצין לא שגרתי, טיפוס קצת מורכב, אפילו קצת מוזר. רוב הישראלים לא היו מודעים לקיומו עד אסון השבעה באוקטובר, ומאז ניסו להבין במי מדובר, כי קשה להבחן את חירם על פי זה שנולד בחיפה או למד בבית הספר הריאלי. הוא משהו שלא כל כך מתאים להגדרות ולשבלונות הרגילות שלנו. כך או אחרת, מאז השבעה באוקטובר, הקרב בבארי והטרגדיה עם בני הערובה בבית של פסי, חירם היה נתון בסוג של מצור, שלא לומר מתקפה על אישיותו, שיקול דעתו, מינויו לתפקיד מפקד אוגדת עזה הוקפא עד אחרי התחקיר, והוא התעטף בשתיקה והוריד פרופיל. אני מאוד שמח להבין שהתחקיר מנקה את ברק חירם מרוב מה שניסו להגיד עליו, ומכשיר אותו לתפקיד הבא. אני שמח גם בשבילו, אבל גם בשבילנו. מה שקרה שם בשבעה באוקטובר בבית של פסי בבארי, ובכל שאר תחנות הגיהינום שהשתולל באותו יום, הוא משהו שאף אחד מאיתנו לא היה מוכן אליו, לא פיזית, לא נפשית. אנשים נלחמו בכל כוחם כדי להגן על אזרחים, על בתים, על נשים, על ילדים. החלטות מטורפות התקבלו בכמות משוגעת ומהירות צילונית, והאירוע המפלצתי הזה הוליד אסון גדול, אבל גם הרבה מאוד מעשי גבורה, וקשה לשפוט את מי שהיו שם בדיעבד, וקשה להיכנס לנעליהם, והדבר היחיד שאני יכול לעשות עכשיו זה תודה לכל מי שנלחם בשבעה באוקטובר בכלל, ובהצלחה לברק חירם בתפקיד הבא.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. שלושה שופטי בגץ, פוגלמן, עמית וסולברג, הוציאו צו על תנאי למדינת ישראל שתבואו תנמק מדוע לא תבטל את חוק האזרחות. שבעה ערבים וערביות מעזה או מיוש, באמצעות כמה וכמה עורכי דין, עתרו בדרישה שמדינת ישראל תבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל, המונע מהם להתאזרח במדינה, כיוון שהם חיים כאן ובני זוגם או זוגן הם אזרחים ישראלים. לא שמישהו גירש אותם, יש להם היתר שהייה או רישיון ישיבה בישראל, אבל הם רוצים לשדרג אותו, לקבל גם ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי. ובמקום להסביר להם שהכנסת חוקקה את חוק האזרחות בדיוק כדי למנוע ממאות אלפי ערבים מעזה ויוש להתחתן כאן עם ערבים ישראלים ולהתאזרח בדרך זו, וכך להגשים את תביעת השיבה של הפליטים הערבים, הוציאו שופטי בגץ צו על תנאי למדינה שתסביר למה היא לא רוצה אותם בכלל, ובטח ובטח בשעת מלחמה איומה כזו. ואיזה הסבר צריך בגץ? הרי המדינה הסבירה זאת שוב ושוב בנימוקים ביטחוניים, כי רוב הפיגועים שמבצעים ערביי ישראל הם בדיוק של בני משפחות כאלה, שאימא שלהם עזתית, הדודים שלהם נוחבות או ג'יהאד, או גוב הריות משכם או טולקרם, ואת כל הנימוקים הללו שמעו שופטי בגץ כשדנו בחוק האזרחות, ובנס לא פסלו אותו על חודו של כל 5-4, בין הרוצים במדינה יהודית ובין אלה שלא אכפת להם, העיקר שנראה יפה. מילא עמית ופוגלמן הם שמאל, אבל למה בשם שמיים גם סולברג חתום על הצו על תנאי המזעזע הזה, ממש באמצע המלחמה? לא ברור לי, ממש לא ברור.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
רציתי להגיד לך שאני, זה באמת צריך לראות, לקרוא שם את הכל ולהבין, אבל ברגע שאמרת שסולברג חתום על זה קצת נרגעתי.
חתום, קראתי את הצו על תנאי, באמת לא הבנתי, אבל זה לא...
לא, צריך לקרוא את הבקשה, לא את הצו על תנאי. הצו על תנאי הוא לא פסק דין, הוא לא זה, זה רק אומר שידונו בזה.
כן. כן, אבל יש כאלה שאתה יכול לדחות אותם על הסף, ולא דחו אותם על הסף.
נכון, אבל ולכן כמעט, כמעט, כמעט התחברתי לשוטר. כי זה כל מה שאמרת נשמע מאוד מעצבן, אבל אני כל כך מעריך את סולברג ומכיר את שמרנותו, למי שלא מכיר, מתנחל, דתי, שמרן. אתה יודע ממתי אני אוהב אותו?
ממתי?
זה פעם?
לא.
סרן רייש.
כן, 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 הכתבה של אילנה דיין
במחוזי, הוא היה במחוזי, אז הוא לא היה בעליון, והוא קיבל את פשוט יצא לי גם לפגוש את סרן רייש. לא, אני הייתי, עוד קודם הייתי בעד, אבל פגשתי אותו בחתונה של רבי הבדר בחורפש. וכן, הכל מתחבר.
מה הוא עשה?
הוא דרוזי מחורפש, זה מה שהוא עשה שם.
אוקיי.
פה, דרוזים כמו יהודים, כולם מכירים את כולם. לא את סולברג, לא את סולברג, לא פגשתי בשום מקום לצערי, מימי לא החלפתי איתו מילה, אבל והיום יש, עזוב רגע את הדבר הזה, את ההחלטה הזו, שאני באמת לא יודע במה מדובר, וזה לא נשמע טוב, אבל יש היום עליון הרבה יותר מאוזן.
כן.
ולמרות שאני ליברל ואקטיביסט, אבל ככה צריך להיות, צריך להיות שם פחות או יותר שוויון, ושיתווכחו, ושבסוף הענייניות תנצח.
כן, אני זוכר את ההצבעה הראשונה על חוק האזרחות, והיה באמת הרבה רעש, ובסוף זה היה הוראת שעה שמתחדשת מדי שנה. אולי הגיע הזמן לחוקק את זה קבוע, ולא כהוראת שעה, אבל הוראת שעה זה היה המקסימום שבגץ היה מוכן אז, לפני באמת יותר מ-10 שנים לבלוע, והפעם הם מעררים על החוק שהתחדש ב-23 או 22.
אם היה תלוי בי צריך לחוקק את זה, ואם היה תלוי בי לא צריך להתערב, ובגץ לא התערב, אבל על חודו של כל, אגב היום, כמו שאתה בוודאי יודע, בגץ היה דוחה את העתירה ברוב הרבה יותר גדול,
אני חושב שאני התנגדתי לחוק, אני לא זוכר, רק כיוון שאמרתי שהמדינה מתחמקת בנימוק הביטחוני במקום להגיד את האמת. אנחנו רוצים מדינה יהודית. אבל אז בטח היו פוסלים אותו.
ברור, ואני רק כדי להטריל אותך, החברים שלך בממשלה הקודמת כמעט הפילו את הדבר הזה, את הערכה שלו, רק כדי להפיל את הממשלה.
זה היה החוק הזה? אני זוכר שהיה אזרחות שכמעט הפיל החוק.
כן, כן, האזרחות. יאללה, כל הערבים בואו, העיקר שיפטר מבנט, אתה מבין? זה כאילו...
זה מסוג הדברים שאני לא הייתי מקיים משמעת, לא קואליציונית, לא אופוזיציונית.
בחיים לא היית עושה, זה היית מצביע בעד הערכה, אבל אז אתה זוכר, מירי רגב אמרה באיזושהי ישיבה, וזה הוקלט, אין כאבי בטן, לא ננסות ולא אזרחות ולא כלום, אנחנו כדי להפיל את הממשלה נעשה הכל, והיום כשמנסים להפיל את הממשלה אתה צועק עליי.
כן, אני זוכר
כאילו זה לא טוב.
אני זוכר את העניין הגסטרו-אנטרולוגי הזה של מירי רגב.
גסטרו, מה?
גסטרו-אנטרולוגי, זה כאבי בטן בשפה מדעית.
גסטרו-אנטרולוגי. טוב, אז אנחנו עם הכאבי בטן האלה נלך לחדשות, אבל כשנחזור יהיה לכם פה מעניין, אז תישארו.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
וגם אסף נבו ושר פלסנר רוחים ופיקים, ואילו סתיו קורנס הוא זה שאחראי על השידור. נתחיל, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ליכוד, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה.
טוב, אני הולך להפתיע אותך, ובמקום להתחיל בכל העניינים של משבר הקואליציוני, קואליציות מתפרקות מבפנים, אמרת היום ברדיו אחר, הנושא הביטחוני, העסקה, אני ומשבח אותך על זה שבעצם לכאורה פתרת את מה פתרת? אתם יצרתם את משבר הספריות הציבוריות והעירוניות, והיום או אתמול הודעת שנמצא הכסף, התקציב לא יקוצץ, אז קודם כל שפו.
כן, אז קודם כל לחדד, לא לכאורה אלא פתרתי, באמצעות החוק אנחנו מכניסים הגדלה של תקציב הספריות, אגב אנחנו לא מבטלים את הקיצוץ, אלא מגדילים את תקציב הספריות משנת 23. בשנת 23 תקציב הספריות לחלוקה היה 76 מיליון, בשנת 24 יגיע ל-85 מיליון. זאת אומרת, תקציב הספריות גדל ביותר מ-10%, כמעט 15% בתקציב, בשנת 25 יגדל בעוד 6 מיליון, ובשנת 26 יגדל בעוד 5 מיליון.
זו בשורת ענק. למדד,
אז איפה הקיצוץ? לא הבנתי.
אין קיצוץ, יש הגדלה. מקיצוץ עברנו להגדלת התקציב. זה שינוי
דרמטי. אבל אין הצמדה למדד. שאלתי את האנשים שאני מדבר
איתם. לא, תהיה גם הצמדה למדד החל משנת 28, כי ב-25 ו-24, 25 ו-26 ישנה הגדלה, ב-27 תהיה שנת הקפאה, ובשנת 28 תהיה הצמדה למדד, כי הסכומים הם חסרי תקדים. הספריות היום מקבלים...
אוקיי, אז החשש הבא שלהם זה שאתה מתעקש להעביר את הכסף דרך העיריות, ואז הכסף בסכנה כי הוא לא צבוע.
לא, אז אנחנו מחדדים ואנחנו חוזרים ואומרים. הכסף הוא צבוע לחלוטין אך ורק לספריות, רשות מקומית לא תוכל לעשות שימוש באגורה מהתקציב. אלא אם כן זה לצורך ספריות. השינוי הדרמטי שיהיה פה, שהרבה מאוד מקומות בארץ שאין בהם ספריות, סוף סוף כן תהיה להם ספרייה, אנחנו נתקצב רשויות שיקימו ספריות, אנחנו נפעל להקמת ספריות גם במקומות מוחלשים, שזו הייתה צרה לא קטנה, שהרבה מאוד רשויות פשוט לא הייתה להם ספרייה, ואנחנו נייצר מצב שבו כל ילד בישראל יוכל ליהנות מזה. אני חייב לומר שעבדנו מאוד קשה כדי להביא את ההישג הזה, גם מול שר האוצר, גם מול אגף תקציבים, גם אצלנו במשרד. לא ישב לי בטוב בגרון הקיצוץ הזה, ובאמת הרגשתי שחייב לעשות מעשה.
ארי, האם אתה מצטרף לשבחים שלי לשר התרבות והספורט?
ודאי, ודאי, בתור...
רגע, רגע, רק אני חייב לחדד, בן, זה לא מסתכם ברעיון הזה. יש גם הבטחה לציוץ, ככה אני פחות שמעתי.
אוקיי, ותגיד, ומה עם התקציב שהבטחת לפה את תל אביב כדורסל?
רגע, יש פול לכמה שאני
יכול... אני מנסה לנצל הצלחה.
כן.
טוב, אני רואה שזה לא ילך.
החלק הנחמד של הרעיון כנראה הסתיים, אבל תגיד לי מה קורה עם הממשלה. אני מבין שהשר בן גביר מתעקש לא לתמוך בחוק הרבנים, ושאס אומרת, על זה לא נפיל ממשלה. אז הכל בסדר.
קודם כל, הייתה איזושהי בשורה היום שעוצמה יהודית ושאס עוברות להצביע עם הקואליציה, שזו בשורה... בעיניי שטיפה מרגיעה, אבל על פניו, כמו שאמרתי בימים האחרונים, הקואליציה התחילה עם תהליך של התפוררות כזה, שטוב שהוא נעצר ונבלם, כי קואליציות הן לא נופלות, הן בדרך כלל מתפוררות עד למצב של פירוק. ואני מקווה מאוד שהדבר הזה סוף סוף נעצר, כי בסוף, הדבר האחרון שאני הייתי רוצה שיקרה בעת הזו, בזמן מלחמה, זהו מערכת בחירות, שאני חושב שלא תועיל לשום דבר, לא ממטרות המלחמה, לא מהצלחת צהל, ובטח לא להשבת חתופים. ולכן אני מאוד מאוד שמח שפחות המשבר הזה בדרך לפתרון, ככה נפחות לקחת.
אבל מה אמור, קודם כל הציבור דווקא כן רוצה, אני ראיתי היום סקרי עומק שאפילו מצביעי ליכוד רוצים, אבל...
לא עכשיו, לא עכשיו.
כן, אתה יודע, אין תאריך וכו'. בוא נעזוב את זה רגע. אני שואל אותך, מבט של אזרח על מה שקורה. רואה ראש ממשלה שממנה את איתמר בן גביר לתפקיד כל כך בכיר וביטחוני אחרי שאמר שהוא לא יהיה שר, ואז הוא לא מסרב לצרף אותו לפורום האינטימי של קבלת החלטות, כדי שלא ייחשף למודיעין או השד יודע למה. בן גביר מעניש את שס על איזה חוק מגזרי, שאני לפחות חושב שהוא מושחת, ושס מאשימה חזרה את נתניהו, ובוקה ובולקה, ובזה מתעסקים בתקופה כזו שאנחנו, אתה יודע יותר טוב ממני כמה ירד גורל ומה עומד מולנו.
נכון, זה רע מאוד שאנחנו צריכים להתעסק בכל הפוליטיקה הזו עכשיו. צריכים להתעסק כך ורק בדבר אחד בין בראש ובראשונה, בהשבת החטופים וניצחון במלחמה. כל שאר הדברים שמתעסקים בהם עכשיו זה באמת זוטות בעיניי, ולכן צריך לגלות פה גם אחריות וגם בגרות, ולהבין את גודל השעה. ולכן גם הוויכוח הזה שאנחנו רואים עכשיו עם השר בן גביר הוא ויכוח מיותר. השר בן גביר צריך להבין ש... צריך להתמקד בעיקר ולא בתפל.
ובאשר לחוק הגיוס, הבנתי שהשר גלנט הגדיר את צורכי הצבא כ-3,000 חרדים בשלב הזה, אבל מנהיגי החרדים הרבנים מתכנסים ואומרים, אנחנו נורא לכל תלמידי הישיבות לא להגיע ללשכות הגיוס. מה עושים עם זה?
הסיפור הזה של חוק הגיוס הוא משבר שצריכים להבין אותו, הוא לא רק קואליציה, אופוזיציה, והאם תהיה ממשלה או לא, זה נחשב משבר ברמה הלאומית שמדינת ישראל צריכה לפתור בעבור כל אזרחיה, בין אם הם חרדים או בין אם הם חילונים, כי הציבור החילוני נניח, או הציוני דתי, אלו שמתגייסים לצבא, כועסים ובצדק על חוסר השוויון בנטל. מצד שני, יש את הכמיהה החרדית ללימוד תורה, שזה גם דבר מבורך בפני עצמו. צריך פשוט לייצר את האיזון בין הצורך של החרדים ללמוד תורה לבין הצורך של מדינת ישראל מבחינה ביטחונית וצבאית, ואת הדברים האלו אפשר לייצר אך ורק בשיח ובהסכמה בין נקרא לזה ניצים במקרה הזה, וכמובן גם באמצעות הערכות מאוד מאוד משמעותית של צה"ל לקלוט ציבור חרדי עליו לצבא, כי הרי החרדים אומרים שאחד מהסיבות המרכזיות שבגינן הם לא ממהרים או לא רוצים להתגייס לצבא, בגלל שהם מפחדים שאורחות חייהם ישתנו בצבא. ואם הצבא לא יערך למצב בו חרדי יוכל לשמור על אורחות חייו גם בתוך שירות צבאי, יהיה מאוד קשה לגייס את החרדים. זו בעצם המצוקה המרכזית שהחרדים והרבנים מציגים כל הזמן.
קודם כל זה, אהבתי את הלא ממהרים, הם לא ממהרים נתגייס כבר 76 שנה, אבל תראה, מה אמור לחשוב סתם אחד, כמוני או כמו ארי, אני יודע, ציונות דתית שמתגייסים וגם נופלים, חילונים, מסורתיים, כשאתה מדבר לאזן בין הצורך של החרדים ללמוד תורה לצורך של המדינה, אתה יודע איזה צרכים יש לנוער שלנו? אני לא אספר לך, תאילנד למשל מחכה לכולנו, לחופשות של בטן גב, ואני מעדכן עכשיו שמכיוון שמנהיגי הציבור החרדי קראו גם לאלה שלא לומדים לא להתגייס, אז גלנט פונה בשעות האחרונות לבחיר בדגל התורה ואומר תעבירו מסר לרב משה הלל הירש מנהיגי הציבור החרדי ש3,000 צווי הגיוס לא מיועדים לבחורי ישיבות אלא לחרדים שעובדים כיום ולא לומדים, זאת אומרת בשפת הכדורגל שאתה אחראי גם עליו, דרדלה.
תראה, אני אומר עוד פעם, לשנות דברים שכמו שאתה בדיוק ציינת הם קיימים פה במדינה מקום המדינה, נמצאים פה בעצם מקום המדינה, זה אירוע שצריך לעשות אותו בצורה מאוד מאוד יצירתית. זה לא דבר שקובעים עובדה, נורים קדימה, כולם מתגייסים. זה לא דבר שגם בהכרח הצבא יודע לעשות או מסוגל לעשות. כי עכשיו אני לא יודע אם צהל לא מעוניין להיכנס עם 3,000 צווי מעצר ל-100 שערים ולהתחיל להביא אותם בניידות לבקום. זה תהליך. צריך לעשות אותו בהרבה מאוד חוכמה, בהרבה מאוד סבלנות, וכן, גם בהרבה מאוד נחישות. אני אומר דבר אחד, אם היינו באמת רוצים גם לגמור חקיקה הגיונית, ובמקביל גם לתת מענה לציבור חרדי שכן יגיע להתגייס, היינו נמצאים אחרי המשבר הזה. אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד ריאלי ומאוד מאוד ישים, רק פשוט שאני חושש שנכון להיום יותר מדי פוליטיקה שוכנת בתוך הסיפור הזה. גם נניח מצד האופוזיציה, שהייתה רוצה אולי שהממשלה תיפול, והוא היה לה נוח לה שהחוק הזה אולי לא יעבור, כי אז אולי זה יפיל את הממשלה. וגם בתוך הקואליציה עצמה, שכל אחד מושך בכל הצרכים הפוליטיים שלו. ולכן זה העיכוב שצריך להסיר, כי אם לא נגמור את החוק הזה, הבעיה לא תיפטר מעצמה. הסיטואציה המורכבת שאנחנו נמצאים בה לא תיפטר ללא חקיקה. ואני לא חושב שתהיה לנו הזדמנות נוספת כמו עכשיו לגמור את החוק הזה. זו הזדמנות היסטורית שאנחנו צריכים לממש אותה. גם בגלל הנסיבות כמובן שנקלענו אליהם החל מהשביעי באוקטובר.
אחד מגדולי הדור הקודם של החרדים, שמעתי אותו פעם אומר, בדור הזה לרבנים יש יותר יראת רבנים מאשר יראת שמיים. ובאמת נוצר מצב שהם מיישרים קו, הם כל הזמן מסתכלים לצדדים וחוששים להיות האדם הראשון שיגיד כן זה בסדר, בסדר למי שלא לומד תורה להתגייס, מה שהרב שח אמר, אין היום בדור הזה אחד שמעיז. איך מנסים...
אבל מנהיגות זה לא תמיד דבר נרכש, דבר גם שנולדים איתו, ומצופה מכל מנהיגי ישראל, בין אם מנהיגים רבנים תורניים או בין אם מנהיגים פוליטיים או כל או מנהיגות צבאית וכדומה, לעשות את הדברים שטובים לעם ולציבור, מבלי לשקול את כל השיקולים הפוליטיים הקטנים האלו, ומה יגיד הבייס הזה, ומה יגיד הציבור הזה. אני דרך אגב משתדל מאוד לקחת על עצמי ועוברות הזדמנויות, להגיד את האמת גם כשלא קל לומר אותה. אני חושב שככה צריכה להתנהל מנהיגות אחראית. ולפעמים דרך אגב אתה מצליח לשכנע את הציבור בדברים שאולי אפילו לא חלמת שתצליח לשכנע אותם. ואני לא חושב שיש מישהו שחשב אי פעם שיהיה אולי הכי קרוב לקונצנזוס גם בתוך החברה הישראלית וגם בתוך החברה החרדית שצריך לעשות חוק גיוס כלשהו שגם מקנה גיוס מסוים. גם זה דברים שלא חשבנו שיקרו, אבל הנה הם קורים. ובסוף אם נאמרו את הדברים כפי שצריך לומר אותם לשורם בלי לייפות את המצב, יכול להיות מאוד שגם נמצא את עצמנו בהתקדמות בהרבה מאוד נושאים, ובפרט גם בחוק הגיוס. יש הרבה מאוד נושאים עוד שאנחנו צריכים לטפל בהם. אבל חוק הגיוס זה אחד מהם, זה ימנע את הקרע בעם, יש חשיבות עליונה לעניין הזה.
תשמע, השר מיקי זוהר, אנחנו עדים לא רק בימים האחרונים, זה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, למתקפה די פרועה, בעיקר מתוך הימין והמפלגה שלך, גם על שר הביטחון גלנט, היום אומרים הוא חדל אישים, אביחי בוארון, אגב, גם על חכים סעד, אגות לי בוארון וכו', גם על קצינים, אתמול זה היה אלוף פיקוד מרכז הפורש, יהודה פוקס, חבר כנסת בוארון אמר, הקצינים האלה משכפלים את עצמם, זה מדיר שינה מעיניי באמת, כאילו באמת כל צהל זה קצינים רופסים, זה קצינים תבוסתנים, כאילו אנחנו בתוך מלחמה, וכל הירי המטורף הזה של צרורות בתוך הנגמה של כולנו, זה לא ימין או שמאל אפילו, השאלה היא מה אתה יכול, אתה שר התרבות, איפה התרבות?
קודם כל זה רע מאוד, זה חסר אחריות, לראות בתוך הנגמה, זה לא רק חוסר אחריות, זה פשוט להשמיד את עצמך, כשיש מלחמה, כל השיח סרק הזה, הפוליטי הנבוב הזה, סליחה על המינוח, אני סולד ממנו ובז לו. אני הייתי מצפה מכל נבחרי הציבור, אגב לא משנה מאיפה הם מגיעים, מהימין ומהשמאל, לגלות אחריות, לדבר על מה שחשוב, על איך מאחדים את העם הזה, איך מנצחים את המלחמה, איך מכרים את כל האויבים שלנו שנמצאים גם מדרום, גם מצפון וגם ממזרח. איך אנחנו פועלים להשיב את כל מי שאינו בביתו חזרה הביתה בביטחה ובשלום ובשלווה. ובמקום זה התקטויות משמאל ומימין, שיח רדוד, חסר משמעות בעיניי, שלא תורם לשום דבר ולא מקטם את המדינה לשום מקום. אני חוויתי את החוויות האלו בגיל צעיר, שנכנסתי לכנסת בגיל 35 למספר שנים ומציתי אותן. היום אני מרגיש שמה שאני צריך לעשות, אני מקווה שעוד רבים יצטרפו, זה לדבר על מה שחשוב לישראל ומה שטוב לישראל, ואיך אנחנו מאחדים את העם הזה, ואנחנו יוצאים מהמשבר הקשה, הביטחוני הקשה שנוצר. יהיה זמן גם לחשבון נפש להרבה מאוד אנשים, ואני גם מקווה מאוד שהציבור הישראלי לא ירצה לתת יותר במה לאנשים שמחפשים כל יום את הפוליטיקה הקטנה ואת הכותרות בתקשורת, אלא מחפשים בעיקר את מה שחשוב לעתיד המדינה. מקווה מאוד שגם הציבור יסבור ככה.
אולי שאלה אחרונה שלי, מתקיים מסע ומתן בדוחה על שחרור החטופים, מה הקווים האדומים שלך? נסיגה
יש קו אדום אחד מרכזי שלא יחייבו אותנו במהלך ההסכם להפסיק את המלחמה. אם לא יחייבו אותנו להפסיק את המלחמה, אין שום סיבה שלא תהיה עסקה, וצריכים לעשות עסקה גם עם חירים לא פשוטים. אני חייב לומר לך שאני גם בטוח שבממשלה הזאת יש רוב להעביר את העסקה, ואני יודע שגם ראש הממשלה רוצה לעשות עסקה, על אף שיש מי שאולי חושב שלא, אני אומר לכם שהוא כן רוצה לעשות עסקה, אבל אם חמאס ירד מהדרישה המאוד מאוד משמעותית, שנפסיק את המלחמה, אני חושב שהיום יש קווים אדומים שהחמאס מבין שהוא לא יצליח לעבור מול הממשלה במסע ומתן, ואם חמאס יסכים לעסקה שהיא לא תומנת בחובה התחייבות של מדינת ישראל להפסקת המלחמה, אז אני מעריך שכן עסקה תושג, וסוף סוף נוכל לראות החטופים וחטופות חוזרים. אני מאוד מקווה גם שתהיה עסקה, אני גם אמרתי בעבר שאני תומך. הדבר היחידי שהוא לא יכול להעביר את העסקה הזאת, זה אם תהיה התעקשות נניח שוב פעם של חמאס, שהמלחמה מסתיימת עם חתימת העסקה, שזה דבר
לא, ש... אבל נניח שההתקשות הזאת ירדה, יש הדברים שמפריעים עכשיו, להבנתי, זה התעקשות שלהם שנצא מציר פילדלפי, מעבר רפיח, ציר הביטור, השאלה היא כאן, אגב, מערכת הגורמים הביטחוניים אומרים שהם יודעים לבלוע את זה, תמורת...
כמובן שיש שיח ער גם מול הגורמים הביטחוניים, יש שיח ער מול הגורמים הביטחוניים, רוצים להבין... מה ההשלכה של כל דבר ודבר. אבל אני אגיד לכם מה קורה כרגע, שזה בעיניי אולי דבר שקצת לא מדברים עליו מספיק. בחודש יוני, 1,600 מחבלים כבר אינם עבודה מדהימה של צה"ל. שילמנו על זה מחיר עצום, שלא תהיה הבנה. 25 מטובי בנינו בחודש יוני בלבד נפלו, אנשים שהם באמת ממלח הארץ, מיטב בנינו. וזה כאב עצום ונורא. אבל 1,600 מחבלים שהרגנו, ועוד נמשיך להרוג שם, זה עבודה אינטנסיבית שצהל עושה, שבהכרח מביאה את החמאס לכדי צומת הכרעה, אם הוא רוצה לעשות עסקה, או רוצה להמשיך להיקטל על ידי צהל, לפחות בטווח הקרוב. והדבר הזה, הוא בסופו של יום יכול להביא אותנו למצב שבו לא נצטרך לוותר על עקרונות ביטחוניים עתידיים של ישראל, כולל עניין ציר פילדלפי ומקומות אחרים, ולהגיע לעסקה יותר טובה. אני באמת האמנתי בזה לאורך כל הדרך, ואני מאמין בזה גם עכשיו. הלחץ הצבאי הוא זה שיכול לייצר עסקה. ארגון החמאס הוא ארגון טרור, לא רק שהוא מסוכן, הוא גם שקרן ומרמה כל הזמן, ולא יציב גם בקבלת ההחלטות, ואם לא נפעל איתו בשיטות שרק הוא מבין, לא נצליח להגיע להישגים. אני חושב שנכון להיום יש אולי יותר סיכוי לעסקה, בגלל שנקטו בהרבה מאוד מן הפרמטרים שהצגתי עכשיו.
בגלל המרואיין הבא שלנו, עכשיו זה שאלה אחרונה ממש, הצפון ממשיך לבאור, וביתר סט, עכשיו זה מגיע גם לרמת הגולן עם אסון נוראי, מה עושים?
הצפון לא יכול להמשיך להיות במצב הזה, הדחייה של מרחב הצפון בעיניי שגויה, אמרתי את זה גם לראש הממשלה, ואני אומר את זה גם בכל הזדמנות בתקשורת, לא ניתן לדחות את המערכה הזאת, ואגב, היא מערכה בלתי נמנעת, למי שעוד לא הבין. כל שנה שנדחה את המערכה בצפון, זה עוד מיליארד דולר חימושים לחיזבאללה, לקראת מערכה שאולי חיזבאללה יפתח עלינו בהפתעה, ויעשה לנו נזק שהרבה יותר גרוע מהשביעי באוקטובר. אי אפשר להימנע מזה. צריך להכריע בצפון, צריך להראות לחיזבאללה את כוחו של צהל מהאוויר בשלב הראשון, ולאחר מכן בדרום לבנון, גם לייצר שם חיץ שהוא צריך להיות אזור מוות, שכל מי שמתקרב אליו לא יישאר בחיים ולא משנה מי הוא. אותו דבר כנראה נצטרך לעשות גם באזור רצועת עזה. גם איראן, שהיא ראש הנחש, צריכה לשלם מחיר בתוך האירוע הזה. היא גם צריכה להבין שישראל זה לא מדינה שכדאי להתעסק איתה. את כל הדברים האלה אם לא נעשה, לא נשיב את ההרתעה הישראלית למה שהיא הייתה, כי היום כבר, לא רק שהיא לא נשחקה, ההרתעה הישראלית היום לא קיימת. ואם לא נשיב את ההרתעה הישראלית, אז אנחנו נמצא את עצמנו שוב פעם באסונות אפילו גדולים יותר מהשביעי באוקטובר, אני אומר את זה בצורה ברורה וחדה.
השר מיקי זוהר, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אורי אייטנר, דובר קיבוץ אורטל, שלום.
שלום אורי.
שלום לכם, שלום.
נועה אדר ברנס ובעלה ניר ברנס, בני 46 מקיבוץ אורטל, הורים לשלושה, מהבוקר אני שומע... חבר'ה מאצלכם מספרים על הזוג הזה ומבין כמה מדהים באמת בלי קלישאות היו, כמה היו מדהימים פשוט הבעל והאישה האלה חלוצים ממש ואיזה הלם נפל על כל הקיבוץ ואולי אפילו כל רמת הגולן. מה אפשר עוד להגיד על זה אורי?
אכן מדובר בזוג של אנשים נפלאים, אנשי עשייה, אנשים אהובים. מהיום שהם הגיעו לאורטל, לפני 12 שנה, הייתה ממש התאהבות ממבט ראשון שלהם באורטל ושל אורטל בהם. הם במהרה היו לאנשים מהמרכזיים ביותר בקיבוץ, תפצו תפקידים מרכזיים, תרמו מאוד, והחלל שנפער בתוכנו הוא כבד. הם גם משפחה מלוכדת ואוהבת וזוג... באמת עם יחסי חברות וזוגיות יוצאי דופן. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.
ומה על הילדים? מי ישגיח על הילדים עכשיו? מי יגדל אותם?
כמובן שהדברים האלה יתבררו בימים הקרובים. אנחנו מלווים אותם, מלווים את המשפחה. יש להם משפחה, דודים, האחים של האבא ושל האמא. ובימים הקרובים ביחד בליווי גם עם גורמי הרווחה התקבלנו החלטות.
תגיד, מה בכלל המצב אצלכם ברמת הגולן שהייתה הרבה מאוד שנים סוג של אי שקט כזה, כאילו אתם לא, זה לא עניינכם כל מאומת המזרח התיכון דווקא ברמת הגולן, ומוצאת את עצמה בחודשים האחרונים נגררת לתוך המאומה ובעצם, כאילו מה, יש תחושה שהפקירו אתכם? כי אני מבין שלא היה בכלל ניסיון לירט את הרקטות שאחת מהן פגעה במכונית של בני הזוג ברנס, לא בגלל רוע לב או מחדל, כי זה לכאורה שטח פתוח, אבל השטח פתוח הזה זה כביש 91, זה כביש המרכזי של רמת הגולן.
במשך כמה עשרות שנים הגולן היה אזור השקט ביותר בארץ, וזה התחיל להשתנות קצת במלחמת האזרחים, וכמובן בעיקר מתחילת המלחמה, כשזה הלך וגבר, ובשבועות האחרונים, בערך החל בשבוע, לפני שבועות, לפני חג שבועות, הפכנו להיות אחד היעדים המרכזיים, מאות רקטות הופנו אלינו. האם בדיוק היה פה ניסיון להרת את הרקטה הזאת? אני לא יכול לדעת, קרוב למחנה נפח, אני מניח שכן היה ניסיון. היו יירוטים, גם אתמול היו יירוטים בשמי הגולן, אבל כנראה שהיירוטים הם לא 100%. פעם לא יכולים להיות 100%, ויתרה מזלם שהם הגיעו למקום בדיוק כשהרקטה נחתה עליהם, והאובדן כבד כל כך. בסך הכל אין ספק שיש פגיעה חמורה בתחושת הביטחון שלנו, לא רק בגלל אתמול, אבל אתמול זה כמובן העצים את זה. אנחנו מצפים מהממשלה להגן על, על חיינו כאזרחים, אזרחי ישראל, שהתיישבו באזור הספר, בגולן, מאבדים את האדמה עד התלם האחרון. אנחנו את שלנו עושים, ואנחנו מצפים שהממשלה תעשה את שלה ותעניק לנו ביטחון.
אתם מדברים עם צהל על שינוי מדיניות? כלומר, למשל, שהכביש לא יוגדר שטח פתוח, אלא גם הוא יחייב, אם רקטה מתקרבת אליו או מחושבת ליפול בקרבתו, שיהיה יירוט?
תראה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, והאם באמת הכביש נחשב שהכבישים נחשבים שטחים פתוחים. אם כן, אז ברור שזה דבר שצריך להשתנות, וכמובן זה לא באמת שטח פתוח. אגב, גם שטחים פתוחים, אני כחקלאי, כל יום עובד בשטח פתוח. ביום חמישי שעבר הייתה אצלנו הדקה כשאני הייתי בשטח בקרם, נשכבתי עם הידיים על הראש, אבל לא היה איזשהו מיגון. אבל אני מבין שאין אפשרות להתייחס לכל השטחים הפתוחים כאילו זה אזורים יושבים. אבל כביש מרכזי, כמו כביש 91, הוא בהחלט צריך להיות, ההתייחסות אליו צריכה להיות כמו אל יישוב, או כמו אל בסיס צהל, כי הרבה מכוניות עוברות בו.
אני מבין לסיום שאם יבקשו ממך לפנות היישובים תסרבו, זה לקח ממה שקרה בגליל העליון, שמעתי גם את זה נאמר היום, אנחנו לא נפנה את היישובים, נקודה סוף.
בוודאי, אנחנו לא נפנה, אנחנו דבקים באדמה שלנו, אנחנו דבקים ביישובים שלנו, אנחנו דבקים בשליחות הציונית שלנו, ומאמינים בכל ליבנו בחשיבות הדברים שאנחנו עושים. אני מניח שגם התושבים בגליל, אילו הבינו שהם לא יוצאים לשבוע שבועיים כדי לתת לצהל להשלים את המלאכה, אלא שהם נעקרים וגולים מאדמתם לתשעה חודשים ומי יודע עוד כמה זמן, אני מניח שגם הם לא היו נוהגים כפי שנהגו, ואני מניח שגם אנחנו, אילו חשבנו שמדובר בשבוע שבועיים, היינו עושים את זה. היום כשאנחנו רואים מה קורה, אז זה לא עולה על דעתנו.
אורי אייטנר, דובר אורטל, תודה, משתלפים בצערו הכבד של הקיבוץ.
תודה ותנחומנו, תנחומנו על העבדה גדולה.
תודה רבה לכם.
נועה וניר ברנס, איזה זוג. אנחנו עם זוהר פלטי, ראש אגף המדיני ביטחוני משרד הביטחון ולשעבר, ראש מנהלת המודיעין במוסד לשעבר. שלום זוהר.
ערב טוב.
שלום אריה.
כינסנו אותך לדבר על יהודה פוקס, אלוף פיקוד מרכז שפרש אתמול, אבל לפני זה בואו ננצל את היותך כאן ואת הניסיון העצום שלך בתחום. סיימנו את השיחה עם השר מיקי זוהר במצב בצפון, רמת הגולן עכשיו הצטרפה לאזורים המטווחים וזה גם עולה לנו בחיי אדם. מה הדרך לפתור את הבעיה הזאת? הרי היא קשורה, אגב, נסראללה הודיע היום ממש עכשיו שחמאס מנהל למסע ומתן עם ישראל בשם כולנו. אז איך היית פותר את זה? היית פותר את הסיפור, סוגר את המלחמה בעזה כדי לסגור את הכל, או פשוט נותן לנסראללה מכה?
ראשית כל,
אני
רוצה לחבר ראשית כאן אני אעשה לחבר גם את הסוגיה על פוקס וגם את זה. כי פוקס אמר אתמול משפט לדעתי מדהים לגבי זה שהדרג המדיני הנחה אותו כאלוף פיקוד מרכז להשאיר את זירת היוש מאז תחילת הלחימה אחרי האסון שהיה לנו בשביעי באוקטובר בתור זירה משנית. ואכן הוא הצליח לעשות את זה. את אותה תשובה אני נותן לך גם על פיקוד צפון. הדרג המדיני ובינתיים עד כמה שאני זוכר צהל כפוף לדרג המדיני הגדיר את הצפון בתור זירה משנית. וכל הזאת, עדיין, וכל עוד הצפון זה זירה משנית, נכון להתנהל בחוכמה ובזהירות, ולפתור מה שנקרא ברגה הצבאית מאמץ עיקרי לפני מאמץ משני, והמאמץ העיקרי זה ראשית כל להוריד את החמאס, את היכולות הצבאיות שלו, והייתי אומר עכשיו, בשלב הזה שאנחנו נמצאים אחרי כל כך הרבה חודשים, לשים בעדיפות ראשונה להחזיר את האנשים שלנו שאישרנו אותם בעזה, חזרה הביתה. אחרי זה, נתחיל להתעסק עם הצפון. הדבר השני שאני אומר, אנחנו גם צריכים, וסליחה אם יש לי נימה טיפה כופרת, גם לבחון האם צבא הגנה לישראל, ואני מדגיש פה את ההגנה, מגן בחלק מהפעילות שהוא עושה בצפון על אזרחי מדינת ישראל, הוא מכניס מעגל גדול מאוד של אזרחים שלא היו שם, ושמענו את השיחה המאוד קשה, הייתי אומר, שניהלתם רק לא מזמן עם תושבי רמת הגולן והמחיר שהם שילמו אתמול. אנחנו צריכים להתנהל במתינות ומדידות בצפון, לסיים את המאמץ העיקרי, ורק אז להפנות את כל הצורך הרף לצפון. אבל עוד פעם, גם אז אני אשאל את השאלה, האם נכון להתעסק עם הצפון, ולא להתעסק עם מי שבאמת מחולל פה את כל העניין, וזה איראן, אבל זה שיחה אחרת.
אבל נשמע לי מדבריך שאתה אומר שאם מגיעים לאיזשהו הסדרה, הסכמה, הסכם חטופים, ויש הפסקת אש בדרום, זמנית, קבועה, אני לא שומע ממך שנכון אז להעלות את הטנקים צפונה ולהיכנס ללבנון.
ראשית כל, להעלות את הטנקים צפונה אחרי, אני בעד. האם ללכת ולהיכנס לתוך לבנון? אריה, אתה איש עם המון ניסיון שהיית בתוך המערכת בדיוק כמוני, שנינו זוכרים את ה-18 שנים שבילינו בלבנון. ואני מציע, לפני שאנחנו יוצאים בהכרזות, שאנחנו חוזרים חזרה ללבנון, בטח עם כוח קרקעי, אחרי שצהל היה כל כך הרבה זמן כרגע בעזה, אני מציע רגע לנשום עמוק, לעשות הערכה מחודשת, מלא מחדש ודברים כאלה, ולראות האם זה באינטרס העליון של מדינת ישראל, ולא לנתק את זה ממה שאמרתי קודם, מהשיח הגדול של איראן.
בואו נדבר רגע על אלוף פוקס. אתמול היה פה מוריין מכובד שמתח עליו ביקורת, לדעתי אפילו די פרועה, כולל שקרן, בלם את הממפאים והלוחמים שנלחמו בטרור. קודם כל, מאיפה אתה מכיר אותו?
היה לי את הזכות לשרת איתו הרבה מאוד שנים, אבל בעיקר ראיתי את היכולות שלו שהייתי ראש האגף המדיני ביטחוני. הוא היה נספח ההגנה של מדינת ישראל בוושינגטון, וכנספח הגנה, יש לו כובע כפול, גם מול צהל כנספח צהל וגם נספח משרד הביטחון. וראיתי את אחד הקצינים הכי ערכיים, הכי ציוניים, הכי אמיצים, גם בחדר וגם במעשים שהוא עשה. ומה שאני ראיתי שהוא עשה בתור תפקידו שם, זה דברים שאי אפשר לדבר עליהם, אבל זה דברים שאי אפשר בכלל לקמת ולמדוד אותם מבחינת תרומתו לביטחון ישראל לעשרות שנים קדימה, בלי פרזה.
הזכרת המשפט שהוא אמר בנאום שלו, אבל הוא אמר עוד משהו. הוא אמר, מבחן התוצאה הוא המבחן המרכזי באחריות הפיקודית הצהלית. עכשיו אתה בוחן במבחן התוצאה, כמה יהודים נרצחו ביהודה ושומרון או על ידי מחבלים שיצאו ממנו בשלוש שנים הקודמות לו, היו אז נדב פדן ותמיר ידעי, ונרצחו 26 אנשים. בקדנציה שלו נרצחו 93. האם הוא נכשל במבחן התוצאה?
תראה, זה בדיוק כמו שתשאלתי את השאלה הזאת באנלוגיה, לפני ספטמבר 2000, וכל מי שהיה בקדנציה כאלוף פיקוד מרכז...
למה? 7 באוקטובר, למה ספטמבר 2000?
אני בכוונה רגע נותן את הזה, כי עוד שנייה אני אגיע ל-7 באוקטובר, כי מה לעשות
פרצה... סליחה, כרגיל התפרצתי.
לא, אני רק אומר, אני חושב שזה... פשוט להסתכל על הסטטיסטיקות, ובטח בדם של ישראלים ויהודים שנרצחו, אני חושב שזה מאוד בעייתי, משום שאי אפשר להשוות תפוחים לתפוזים, משום שהתקופות הן שונות, האיומים הם שונים, האתגרים הם שונים. אבל אני יכול גם לדבר על סטטיסטיקות, שאני לא זוכר שנעצרו 4,150 מבוקשים בשמונה חודשים האחרונים, ואני לא זוכר 1,750 אנשי חמאס שנעצרו רק מתחילת המלחמה הזאת.
300 מחבלים שחוסלו בחצי שנה האחרונה.
בדיוק ככה, כולל כתבאמים, כולל הפעלה, כולל כניסות לשטחי A, בין אם זה בג'נין, שאני חושב שפוקס ניהל את הכי הרבה מבצעים שהיו בג'נין למיגור תשתיות טרור. בקיצור, לכם...
אבל הוא אמר... ערי יהודה ושומרון לא יהיו יותר ערי מקלט ובסיסי מגן למחבלים, האם הוא מותח ביקורת על קודמיו שאפשרו לערים
האלה להפוך
לבסיסי... לא, אני מנסה להבין, קראתי את הנאום שלו מילה במילה.
תראו, אני חושב, כולנו מכירים את יהודה ושומרון במשך הרבה מאוד שנים, וכולנו יצאנו לשרת שם ולהיות שם. אנחנו מדברים על עליות ומורדות, אנחנו מדברים על תקופות אחרות, אנחנו מדברים על פעילויות, על מה הדרג המדיני הנחה אותנו. היו תקופות שלא היינו יכולים להיכנס לשטחי, היו תקופות שרק נכנסנו לשטחי. אתם יודעים, ואני גם יודע, אני לא יודע מה להצפה העתיד, אבל אין לי ספק שגם יהיה שינוי בדברים האלה. ואני חושב שצריכים להיות מאוד זהירים ומדודים לגבי המדיניות, הפעלת הכוח שלנו והפעלת האש שלנו בכל המקומות האלה שהם רבויים מאוכלוסייה. ואני חושב שפוקס בדרך ארץ שלו ובתחילת הדברים שלו, שהוא דבר ראשון ביקר את צהל ואת עצמו ולקח אחריות לפני הכל, זה דברים שבדיוק מה שאנחנו רוצים לראות מקצינים ערכיים. אני חושב שהוא דוגמה ומופת לקצינים צעירים. אני במקרה בקי בקבוצות של הקצונה הקרבית, הצעירה, איך היא העריכה אתמול את הדיבור שמדבר קצין, ללא אחת, על ערכים.
תגיד, השמועה אומרת שאתה גולנצ'יק במקור.
זה נכון. זה נכון, ואני מאוד גאה על זה.
מה לך לפוקס? הוא התחיל בצנחנים והמשיך בנחל. מה?
יש תקלות, בין חבריי הטובים ביותר, בין חבריי הטובים ביותר, יש גם נחלאוים. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו חייבים לו המון תודה, וכמו שאמרו אנשים, הוא היה יכול להיות
ראש אמ"ן מעולה,
והוא היה יכול להיות סגן רמטכ"ל מעולה, ואיבדנו עם קצין שעשה את כל דרכו הקרבית שלו, גם MP, גם מג"ד, גם אחת, גם מפקד אוגדה, בכל זירות הלחימה מלבנון ועזה, אני חושב שאתמול ביום שהוא השתחרר, איבדנו קצין נפלא בצה"ל.
תודה על השיחה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם ישראל ביטון ועורך הדין שלו יהודה פריד, שלום לשניכם.
ערב טוב.
אני חושב שכבר כמעט כולנו מכירים את הסיפור, ישראל ביטון החשוד ברצח מחבל חמאס, סיפור שהתחיל בכל תרועה רמה וקומם את כולנו, ונדמה לי שהוא הולך עכשיו ונסגר בכל ענות חלושה. ישראל, איפה זה עומד? אתה משוחרר? יש עליך מגבלה כלשהי? אתה יודע אם אתה חשוד עדיין במשהו?
כרגע אני משוחרר ללא שום תנאים מקבילים, נקי מכל אשמה, קיים מולי כרגע חשד ברצח מחבל הנוח'בה, אנחנו כרגע ממתינים להיענות בעניין מבחינת הפרקליטות או המשטרה, זה העורך דין שלי כבר יותר מעורה בפרטים.
עורך הדין יהודה פריד, יש עדיין סיכוי שיגישו כתב אישום בעניין הזה?
טוב, כמובן ש... העניין הזה נתון להחלטת הפרקליטות. מבחינתנו כל תוצאה חוץ מסגירת התיק וחוסר אשמה היא תוצאה שלא נעבור עליה לסדר היום. כרגע מבחינה רשמית הסטטוס של התיק הוא תיק פתוח. תיק פתוח בחשד לרצח. כל עוד אנחנו לא נקבל את המכתב האמור, זה יישאר באותו סטטוס. ואנחנו לא נוותר עד שזה יגיע לסטטוס הזה.
ואני מבין שגם הדרג של המחבל ירד לעזתי ולא למחבל, שזה בכלל מסבך את העניין, זה נכון?
כן, אני אגיד לך מה, אני אענה. מדובר במחבל נוח'בה נקודה. עכשיו, מה שמעניין הוא שבכל דיון, מה שקורה, הסנגור, יש לו עניין לסגור את תנאי הפרסום, כלומר שלא יפורסם, והמשטרה יש לה עניין לפרסם. פה בדיונים המשטרה נלחמה בחירוף נפש.
הפוך.
ככל שקרה סתיק, ככה נלחמו לא לפרסם. אנחנו הבנו שבדיוק יש לנו אינטרס הפוך. העניין עלה לדיון בבית משפט השלום, השופטת החליטה חד משמעית לפרסם, ואז נציג המשטרה קם והציע פרפאזה לתקשורת. בוא נכתוב שבמסגרת המלחמה בחוות ברזל, יש חשוד ברצח פלסטיני. זה מה שהם הציעו. אני כמובן קפצתי, כי מי שישמע את זה יחשוב שישראל ביטון יצא לשוק הפשפשים ביפו, מצא איזה ערבי והרג אותו לפי החסד.
אז לפני שיגמר לנו הזמן, ישראל בגדול, כן, ארי, תשאל את ישראל שאלה.
תגיד, איך הסביבה מתייחסת אליך? כאל מישהו שנפל קורבן לפרקליטות? כאל גיבור? מה אתה שומע מסביבתך?
אני בהחלט אשמח כרגע לנצל את המעמד ולומר, אני הופתעתי מהאהדה הציבורית, מהעם, מהחיבוק הרחב, זה לא מובן לי מאליו. עם ישראל כולו, ימין, שמאל, מרכז, זה לא תיק של ימין ושמאל, כולם ביחד מחבקים, דואגים ומפרגנים. לנו חשוב שהתיק הזה ייסגר כמה שיותר מהר, כי לא היה שום דבר ולא יהיה שום דבר. חשוב לומר שבדיון הראשון, עורך הדין שלי חידד את העניין מול התביעה בנושא מחבל נוח'בה. בתביעה ישרה את זה, לאחר העד התקשורתי הגדול, פתאום החליטו לבוא ולומר שמדובר באזרח פלסטיני שחצה לארץ ישראל, כנראה בשביל להעניק אוכל ושתייה ללוחמים. זה, כן. זה באמת
לא, על כל מי שחצה את הגדר אמר גנץ דינו מוות. גנץ, לא אני.
זה על ידי כוחות הביטחון, לא על ידי.
אגב, ישראל, אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך שתקבל אהדה גדולה מאוד, כי הפרקליטות פה, אני לא חושב שזה זדון, אולי זה יותר טיפשות או צירוף מקרים או שאתה יודע מה, ואנחנו מצטרפים לקריאה לסגור את התיק כמה שיותר מהר, עורך הדין יהודה פריד וישראל ביטון, תודה לשניכם.
תודה רבה לך.
רוחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, חי לשידור סתיו קורנה, זוכה הדיגיטל אסף חרמון עירות, מתיתיהו ארגון וגיא רביב, אחרינו ספורט עם קופון ומליניאק. היו שהיו פה, הייתה פה גם התרברבות, אני לא יודע אם עקבת, זה מישהו שם כתב, הם כתבו איך הרגנו אותם ואיך השמדנו אותם.
כן, כן, אני לא יודע אם זה ישראל או אחרים באותו.
לא, אני לא יודע מי זה, אתה צודק. מי מהם, אבל בסוף
חבר... אל תהיה עצוב, בשבוע הבא אנחנו ניפגש ונמשיך לדבר.
על הכל, שלום.
על הכל, להתראות.